חבר'ה, פיתחו בבקשה את, את אורות בדף עין תת. עין תת, כן. בסעיף למד א'. טוב, הנושא שנלמד אותו היום זה יהיה בניין ארץ ישראל. בניין שאנחנו היום נמצאים בעיצומו, אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך של קיבוץ גלויות, בניין הארץ, מדינת ישראל. עוד לא הגענו אל השלמות, אבל אנחנו נמצאים, אפשר לומר, בדור, דור הבנאים, נאמר ככה. אנחנו בונים היום את המולדת, בונים את ארץ ישראל. הרב קוק, זכר צדיק לברכה, עוד לפני כ-100 שנה, למעלה מ-100 שנה, כשרק היו ההתחלות של העליות כאן לארץ ישראל, והיציאות מהחומות, והקימו את המושבות הראשונות, ואת היישובים הראשונים, פתח תקווה, ראשון לציון, רחובות, מקומות שהיום ברוך השם, זה ערים פורחות, אם זה בגליל, ראש פינה, מקומות אחרים, זיכרון יעקב, הרב קוק זצ"ל התייחס לתופעה הזאת, ולא רק התייחס באופן סתמי, אלא הייתי אומר ברוח קודשו, הוא חזה, ראה נגד עיניו את כל המהלך של הגאולה של הדור שלנו. צריך להבין שהדור שלנו הוא חוליה בשרשרת ארוכה. בכל חוליה בשרשרת, כל דור, נאמר, אם כל דור זה חוליה, יש לה תפקיד. הדור שלנו והדור שלפנינו והדור שאחרינו, אפשר לומר, זה המשך של שרשרת ארוכה ארוכה של אלפי שנים. זה כמו עץ שגדל אלפי שנים, ואנחנו היום נמצאים ב... נאמר, אם נמשיל את זה לעץ, שרואים התחלה של איזה פירות שמתחילים לבצבט מתוך העץ העתיק הזה שנקרא עם ישראל, אחרי אלפי שנה, אלפי שנים. והרב זצ"ל זכה, והוא יש לו מבט חודר, ולא רק חודר לעומק, אלא גם מבט מקיף, זאת אומרת, מראשית ועד אחרית, רואה את הדברים בהיקף עצום, במבט פנימי גדול, אל תוך המציאות שאנחנו חיים בתוכו. בינו שנות דור ודור, כך היה נוהג הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, לומר, בינו שנות דור, תבינו את שנות הדור הזה, ודור, דור, ודור, הכוונה היא דור, זה הכוונה היסטוריה. צריך לדעת את כל המהלך ההיסטורי בשביל להבין את, את הדור שאנחנו חיים בתוכו כרגע. והמאמר הקצר הזה שאנחנו נעסוק בו עכשיו, הוא מתייחס להתפתחות הדרמטית הזאת, שאחרי אלפי שנות גלות, זה באמת דבר דרמטי. פתאום עם ישראל מתחיל לקום בתחייה בארץ ישראל. אבל כמו חקלאי טוב, הוא אומר, אני יודע גם מה מהשתיל הזה יצא בהמשך. איזה פירות יצאו מהשתיל הזה, מההתחלות האלה, שאז היו רק התחלות. מה יצא בעזרת השם לעתיד לבוא, ואנחנו כבר רואים לא שתיל כאן במדינת ישראל, רואים כבר עץ, אפשר לומר. עדיין לא הגענו אל השלמות, עדיין אנחנו נמצאים בדרך באיזה מקום, אבל בכל זאת, כאן המבט הוא באמת מההתחלת ההתעוררות הלאומית, מה שנקרא, שהייתה עוד לפני התנועה הציונית דרך אגב. רבי יהודה אלקלעי, רבי צבי קלישר, רבי אליהו גוטמכר, ועוד אחרים. אפשר לומר, אם נלך קצת יותר אחורה, אפשר לומר הגאון מווילנה ששלח את תלמידיו לארץ ישראל, והבעל שם טוב ששלח את תלמידיו לארץ ישראל, כבר הם העריכו, נאמר, ברוח קודשה, שצריך לשלוח את התלמידים לארץ ישראל, לזרוע כאן את הזרעים, לחזק את אחיזתנו כאן בארץ ישראל. וכאמור, אחר כך קמה בהמשך, קמה גם התנועה הציונית, שהייתה תנועה מדינית במהותה, דהיינו, חרתה על דגלה להקים בית, מדינה לעם היהודי, וצלחה דרכה בסייעתא דשמיא של התנועה הציונית, ואנחנו היום נמצאים כבר במדינת ישראל, בבית לאומי, ברוך השם, אשרינו, מה טוב חלקנו שזכינו לדבר הזה. כאמור, המאמר הזה נכתב הרבה לפני שקמה המדינה, אבל בוא נתבונן בו ויחכים אותנו קצת, להבין את המציאות שאנחנו חיים בתוכה, ולאן אנחנו הולכים, מכאן, מהיום, המציאות המורכבת הזאת, שהיא לא פשוטה שאנחנו חיים בה היום, לאן אנחנו צועדים, לאן פני האומה, כן, מרצון, אפילו לא מרצון נאמר ככה, תכף נראה, איך אנחנו צועדים לקראת העתיד הנפלא, הצפון לעם ישראל בארץ ישראל. התפתח היישוב בארץ ישראל. התפתח, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתהליך של התפתחות. הנבט התחיל להתפתח, להיפתח נאמר. התפתח היישוב בארץ ישראל. ייבנה הבניין הלאומי, כאמור, הוא כותב את זה, כשהיו רק ניצני ניצנים של עלייה. הבניין הלאומי היה בגדר של חלום, אבל לא בגדר של מציאות עדיין. אבל כבר אומר את זה בצורה כל כך ודאית. זהו, אני אומר לכם, ברוח קודשו, הוא אומר את הדבר. היום זה לא חוכמה, היום אנחנו בתוך הבית הלאומי, אבל אז עוד היו רק זרעים, היו, לא היה, לא ראו כמעט שום דבר. ייבנה הבניין הלאומי. דרך אגב, מה לא מה, אני אגיד, הדור שלפנינו, נאמר, וגם אנחנו במידה ניכרת, נאמר ככה, אפשר לקרוא לדור שלנו דור הבנאים, כמו שהוא אומר, הבניין הלאומי. הבנאים, בנאים עושים בית, בנים את הבית. אני לא יודע אם שמעתם על ארגון שקוראים לו הסתדרות. מישהו פעם שמע על ההסתדרות? לאחרונה שינו את השם. לא, איך קוראים לזה היום?
הסתדרות החדשה.
הסתדרות החדשה. אבל הישנה, גם החדשה באיזה מידה, נתנו לארגון הזה, שעוד לפני הקמת המדינה, כמה עשרות שנים לפני זה הקימו ארגון, קראו לו הסתדרות. עכשיו, בעברית, הסתדרות זה להסתדר בחיים. להסתדר, אתה רוצה להיות מסודר? עוד אני זוכר בילדותי, ההוריי היו, איך אומרים, הפייניקים. היה להם פנקס אדום, מי שהיה לה פנקס אדום היה מסודר, הסתדר בחיים, היה חבר הסתדרות, הסתדר בחיים. אבל הידוע שהשם שנותנים לכל דבר הוא לא מקרי, מבטא משהו. אפשר לומר, הדור ההוא שלפני הקמת המדינה וגם היום, כאילו המשימה העיקרית זה להסתדר בחיים, להיות מסודר. כמו שהוריי זיכרונה לברכה, אמרו לי, דוב, תעשה מה שאתה רוצה, העיקר שתהיה מסודר בחיים. הם התכוונו שיהיה לי פרנסה ויהיה לי בית ותתחתן, זהו. היתר תעשה מה שאתה רוצה. הם צודקים, הם אהבו אותי. ורצו שאני אהיה מסודר בחיים. זה דור ההסתדרות נאמר, הדור הזה דור ההסתדרות. בסדר. אבי זכרונו לברכה היה פועל בעניין בסולל בונה. ואני גאה על זה. הוא ממש בנה את המולדת עוד לפני הקמת המדינה ואחרי הקמת המדינה. אני זוכר בשעתו הוא אמר לי שהוא זכה להתחיל לבנות את העיר אשדוד. היום העיר אשדוד, ברוך השם, עיר לתפארת, אבל זה התחיל ממשהו. אז אבי זכרונו לברכה היה פועל בניין, והם באו לשם, היה שם עוד יונות, חולות, שום דבר לא היה. והתחילו לבנות עיר, והיום ברוך יש כמה. הוא שייך לדור הבנאים, גם אנחנו, גם הדור שלנו, אם נתבונן, הוא עוסק עדיין בצד הכלכלי, הקיומי. אנחנו אמנם כבר לא כל כך עוסקים בבניין פשוטו כמשמעו, מביאים לזה טורקים וסינים וכל מיני פועלים, לצערי הרב, אבל צריך גם מעבודה עברית מה שנקרא בעניין הזה. אבל היום בונים כלכלה חזקה, יש לנו מדינה חזקה, כלכלית, בונים, הכל בונים, בונים, בונים. כי השאלה הראשונה שתמיד נשאלת זה בחיים. זה לא השאלה בשביל מה לחיות, אלא ממה אני אחיה. זו השאלה הראשונה. הדבר, או השאלה הקיומית, היא שאלה בראשיתית, ראשונה, לכל אדם ואדם גם לאומה. עם אומר, קודם כל, עמך ישראל צריכים פרנסה, כמו דוד המלך. קודם כל, השאלה הקיומית היא עומדת על הפרק, היא הסדר היום הלאומי של היום, כמו שאז, גם היום, השאלה הקיומית אומרת על הסדר, היא הדבר הראשון. ממה לחיות? לאכול, פרנסה, ביטחון, כל הדברים האלה, הם עומדים כנושא המרכזי על סדר היום הלאומי או הציבורי של עם ישראל. אבל ישנה שאלה נוספת, שלא תמיד מגיעים אליה, גם ברמה הפרטית וגם ברמה הלאומית וגם ברמה המשפחתית. לא ממה לחיות, אלא בשביל מה לחיות. בסדר, אתה כבר מסודר, אתה בהסתדרות כבר. יש לך בית, יש לך מכונית, יש לך פרנסה, יש לך זה. בסדר, מה אתה עושה עם כל זה? האם רק בשביל לעשות כיף נולדנו כאן, לאכול, איך אומרים, נגב חומוס בדמשק? בשביל זה נולדנו כאן? או יש לנו כאומה, ככלל וגם כפרט, האם יש לנו ייעוד או תכלית, חוץ מהשאלה הקיומית, מהי השאלה היהודית, הייעוד שלנו, כאומה, ככלל וכפרט? לא כולם מגיעים לזה. אנשים מרוב קשיים, קשיי פרנסה, קשיי משפחה, קשיים, אין להם את היכולת להתרומם מקשיי היום לפעמים, ולשאול את השאלה, הרי בשביל מה כל זה? מה התכלית הערכית, הרוחנית, המוסרית, וכל הדברים האלה? אבל זאת שאלה בפני עצמה, נראה את זה בהמשך המאמר, איך הרב מגיע לדברים. בכל זאת, הרב נמצא כאן בתקופה נפלאה, נאמר ככה, של התחלת תחיית האומה כאן בארץ ישראל. התפתח היישוב בארץ ישראל, הבניין הלאומי, מתוכו יפוח רוח גדול. לא באנו לארץ ישראל רק לחיות בלוקסוס. אם אתם רוצים לוקסוס, יש גם בגלות לוקסוס. בקנדה, בארצות הברית, יש משבר כלכלי, אבל יש עוד כמה יהודים שחיים שם בלוקסוס. לא באנו לכאן, אלא באנו לכאן להפיח רוח גדול. רוח גדול לא רק בתוכנו, אלא גם בעולם כולו. עם ישראל הוא עם עתיק. עם ישראל לא נולד היום ולא אתמול. עם ישראל נוצר לפני אלפי שנים, עם זו יצרתי לי, תהילתי, ספרו. להביא רוח גדולה אל האנושות, אל העולם. והרוח הזאת היא לא מסתתרת, היא קיימת, היא כתובה בתורה, בתנ"ך. ומי שרק התבונן, הרוח הזאת קיימת, רק צריך להפיח אותה, לגלות אותה. ואי אפשר לגלות אותה אלא בארץ ישראל. רק על ידי החיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל, תתגלה גם הרוח הגדולה של עם ישראל. זה מה שהרב כותב כאן. יפוח רוח גדול. רצית לשאול משהו? כן. זה המקום הטבעי. רבי יהודה הלוי בקוזרי שואל את השאלה שאתה שואל, למה באמת דווקא בארץ ישראל? הוא מביא אותנו לאברהם אבינו. אברהם אבינו הוא היה אדם גדול, ענק באמונה, אבל מה? הוא היה באור כסדים בגלות וצעק, צעק להודיע לכל העולם, יש אלוקים, תלכו בדרך השם, תעשו צדקה, צעק, אף אחד לא שמע לו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך אל הארץ אשר הרקע ואשך לגוי גדול, ושם אני אראה את טבעך, אומר רש"י במקום. הנשמה הגדולה שלך, של אברהם אבינו, שהיא נמצאת בעם היהודי לאורך כל הדורות, היא מופיעה, היא מתגלה בארץ ישראל. ונותן משל למה הדבר דומה. הוא אומר, למה הדבר לגפן? עם ישראל משולה לגפן, כנסת ישראל. שאם אתה שם אותה באקלים הלא נכון, באדמה הלא נכונה, היא תתנוון, היא לא תיתן את פירותיה. אבל אם אתה לוקח את אותה גפן, שם אותה באותה חלקה, באותו הר, באותו מקום טבעי לה, את תיתן את פירותיה. כמו בארץ ישראל. איפה מגדלים בננות? על החרמון? בביקה, למה? שם החם, שם... זה הטבע של הבננה לגדול בביקה, ולא בחרמון למעלה, או לא במקום קר, נאמר ככה. ככה גם עם ישראל. המקום הזה, ארץ ישראל, זה הטבע שלנו. כאן מתגלה נשמתנו, כאן מתגלה טבענו, כאן מתגלה מה זה עם ישראל באמת. אז זאת היא הסיבה. כדור הארץ אומנם הוא עגול, אבל לא כל המקומות בכדור הארץ הם שווים מבחינת הסגולה והטבע שלהם. ולכן תשימו לב בדור שלנו, רק לפני דור בסך הכל היינו בשואה. בשואה הוליכו מיליוני יהודים כצון לטבח, היינו חסרי עונים, זה החילול השם שאין כדוגמתו. היינו מושפלים עד אפר, כאומה היינו מושפלים עד אפר. 3 שנים אחרי זה יקמנו את מדינת ישראל. ומי נלחם במלחמת העצמאות כאן? חלק לא מבוטל מהלוחמים במלחמת העצמאות היו ניצולי שואה, כאלה שעברו את המחנות, שמשם הם היו חסרי עונים, באו לארץ ישראל, זקפו את קומתם, נעשו גיבורים. אתה יודע מה זה צבא הגנה לישראל? זה אותו עם, אותם אנשים. היום זה כבר הצאצאים של אותם אנשים. להנה, כולל הרמטכ"ל שלנו, שהשם ייתן לו עוז וגבורה ושכל ותבונה להתמודד עם אויבינו. זה סגולת ארץ ישראל. בגלות זה לא היה קורה. אמנם היה לנו פה גיבור שם בגלות אצל, כמו טרומפלדור למשל. הוא היה קצין בצבא הרוסי. אבל מה הוא אמר כשהוא, ככה, האמרה המפורסמת, לפני שהוא אמר, הוא אומר, טוב למות, בעד ארצנו. למה הוא אמר את זה? הרי קרתו לו, באחת המלחמות נחרטה לו היד. אז כשנחרטה לו היד, הוא ידע מה זה, אסף המוות, אדם שקורטים לו את היד. ואז הוא אומר, וכמעט הוא מת, אבל בשביל מי? בשביל הצאר? בשביל הרוסים? בשביל עם זר? מה הוא אמר? טוב למות, בעד ארצנו. כאן פתאום מתגלה הגבורה היהודית. אני לא מדבר על החוכמה היהודית, על רוח הקודש, אוויר עד דר ישראל מחכים, כל... כאן גם עמידת הגבורה היהודית מתגלה. אתה שואל אותי למה? זה המקום שלנו, זה הטבע שלנו. זה האקלים המתאים לנשמה שלנו, לאומה שלנו. באנו כאן לארץ ישראל לקום לתחייה מכל הבחינות, לא רק מבחינה הזאת שיש לנו בית, אלא לגלות את הכוחות הגלומים והגנוזים. אותו דוד המלך שנלחם עם גוליית, אותם נשמות גדולות של לוחמים שהיו עד בבית ראשון, יהודה המכבי, היום מתגלים מחדש. מה אתה חושב, מפקדי צבא הגנה לישראל הם שם ודבר בכל העולם? כן, אם זה, זה מנהיגי הצבא, הרמטכ"לים, הגנרלים, החיילים, הטייסים, כל זה בגלל ארץ ישראל. בארץ ישראל מתגלה הטבע, הטבע היהודי גם בצד של הגבורה. זאת היא הסיבה למה לארץ ישראל. כאן אני אראה את טבעך ואשכה לגוי גדול ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז אומר הרב, קודם לשלב הראשון לבוא לארץ ישראל, עלייה מה שנקרא, התיישבות, הקמת המדינה. בהמשך הדרך תתגלה הנשמה הגדולה שהיא נמצאת, אבל היא בגניזה. היא לא רואים זה לעיני כל, גם הרוח הגדולה תתגלה בהמשך הדרך. לחיזוק הדברים של הרב כאן, או יותר נכון, מאיפה הרב שאב את כל הדברים, זה כתוב בתורה, מפורש. הבאתי לכם כאן את ספר חזקאל, שהוא מתאר ממש תיאור מוחשי בנבואתו בפרק למד וב, הוא מתאר תיאור מוחשי את בדיוק את הדור שלנו. ויש חובה ומצווה ועונג לקרוא את הפרק הזה, לפתוח את העיניים ולראות איך הנביא חזקאל ממש צייר לנו בצורה כל כך מוחשית את הדור שלנו, איך עם ישראל קם לתחייה, איך הוא פתאום כאן בונה לו מדינה, ומה קורה, מה המשך, והתהליך של המהפך הרוחני שיבוא בהמשך. אני אקרא לכם כאן, ביחזקאל למד וב, פסוק ח', ואתם הרי ישראל, ענפכם תיתנו ופריכם תיסו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא לאן? לארץ ישראל. ובאמת הגמרא במסכת סנהדרין, ששואל את השאלה, מאיפה יודעים שבא הקץ של הגלות, קץ המגולה מה שנקרא? מאיפה יודעים? גם היום דרך אגב, יש לצערנו הרב, אנשים שאומרים זה גלות עכשיו. הם לא פותחים את העיניים לראות שאנחנו ברוך השם זוכים לקיבוץ גלויות, לעצמאות מדינית, לכל מה שאנחנו רואים. למה? זאת שאלה בפני עצמה, לא רוצה להרחיב כאן את הדיבור. אבל אדם רואה דברים לפעמים מה שבלב שלו. אז אם יש לו לב אטום, הוא לא רואה את הדברים. אם יש לו לב פתוח, הוא רואה דברים. זה דבר ידוע. זה מספרים על הגמרא, מן מסכת סנהדרין אומרת שיש שני סוגי אנשים. איש אחד משול לתרנגול, ואיש אחד משול להטלף. עכשיו, מה ההבדל בין תרנגול להטלף? תרנגול הוא עוד שחושך נותן השכבי בינה, אומרים מה זה השכבי? זה תרנגול. עוד שחושך הוא כבר מרגיש את האור, כבר הוא מאיר אותנו, קוקוריקו. פעם אני הייתי גר, היו שם איזה לול, תמיד היה מאיר אותי התרנגול בבוקר. היום שרי הרב הלול הזה, אבל מי שהיה בכפר יודע, התרנגולים באמת קמים עוד שחושך. אז הם רואים או חשים בחושך את האור. זו תכונה טובה לראות בחושך את האור. ויש אדם שהוא הטלף. מה זה הטלף? הטלף, אתה שם אותו באור, הוא בורח למערות. הוא לא סובל את האור. האור כאילו מסנבר אותו. אז הוא מחפש לו מקום חשוך. אותו דבר גם אנשים. יש אנשים, אתה אומר לו, תסתכל, תראה את האור. הוא אומר, איפה זה חושך, הוא בורח למערה. מערה תרתי משמע, כן? מחפש את הרע, מחפש את הלא טוב. אז זה לגבי, הרב בצל, הוא היה תרנגול. הוא היה נותן לשכבי בינה. הוא אז כבר, כל הספרים שלו, מה זה? אורות, 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 אורות. אבל השאלה הזאת, מתי הגאולה באמת, כבר נשאלה על ידי חז"ל במסכת סנהדרין, שואלים את השאלה, מתי יודעים אם הגאולה באה או לא באה? איך, מה הקריטריונים? מה? צריך לבוא איזה משיח, אדם מיסטי, אדם כזה, כמו שיש לך גם אנשים שחושבים ככה, שעד שלא יהיה כאן איזשהו מהפך רוחני וכולם יהיו דבקים באיזה אור, אורות גדולים וכל הדברים האלה, אז עדיין זה חושר, זה גלות וכל הדברים האלה. אבל הגמרא לא אומרת ככה, חז"ל לא אומרים ככה. אני אצטט לכם את חז"ל. חז"ל אומרים במסכת סנהדרין, דף צדיק ח', אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. קץ הגלות הכוונה. אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, בדיוק הפסוק שקראנו כרגע, ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו, ופריכם תיסו לעמי ישראל, ואני קורא את ההמשך של הפסוק, כקרבו לבוא. אומר רש"י, מה? פסוק אמרנו חטא. ואומר רש"י במקום, אני מצטט את רש"י, אומר רש"י במקום, מגולה מזה, כשתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר. זה לא דבר מיסטי. אם ארץ ישראל נותנת פריה, וכי קרבו לבוא הכוונה קיבוץ גלויות, כן? אם ארץ ישראל, זה לך סימן מגולה, לא רוחני אלא מגולה, לקץ של הגלות. קץ הגלות זה קיבוץ גלויות ופריחת ארץ ישראל. ואכן זה כך, אני מוכרח לומר. אני לא יודע אם הייתם פעם במחנה יהודה. מישהו פעם היה כאן במחנה יהודה? אף אחד לא הייתם. תראו, אתם לא ירושלמים, מה זה? אין לך כמעט פרי בעולם שלא תמצא שם. שפע כזה, בלי עין הרע. אבל לא רק על הבשוק, בעצים, חקלאות. איזה הארץ פורחת. אני אוהב לטייל בארץ, אני מסתכל על מה שנעשה לי טוב על הנשמה. כן. הקץ המגולה לא רק בא לידי ביטוי בדיבורים, אלא במעשים. והיום בכלל התשתיות, איך המדינה מתפתחת בתשתיות, בכבישים, מסילות הברזל, תעשייה, מה לא? אין לך קץ מגולה מזה. ככה אומרת הגמרא. אבל הנביא אומר בהמשך, רגע, ומה עם המהפך הרוחני? אומר הנביא בהמשך, ואני מצטט, ולקחתי אתכם מן הגויים, פסוק כ"ד מי שירצה, ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם. וכשאני רוצה להמחיש את הפסוק הזה כאן, אני לוקח שלושה יהודים ושואל אותם, מאיפה אתה? מאיפה אבא שלך? מאיפה הסבא שלך? אני אשאל, מאיפה אתה?
ישראל.
אבא שלך?
מצרים.
מצרים? אשריך מה טוב חלקך. מה אתה אומר? מאיפה אתה?
ישראל.
מאיפה אבא שלך?
טוניס.
טוניס, מה זה מצרים טוניס. מאיפה אתה?
ישראל.
מאיפה אבא שלך? והסבא שלך?
תימן.
וואי וואי וואי, שלושה יהודים. זה לא תיאוריה, זה מציאות. אנחנו בכיתה אחת יושבים כאן אולי כמה עשרות תלמידים, יש כאן אולי איזה 40 ארצות, אבא והאימא וכל קיבוץ גלויות בכיתה אחת. זה מה שאומר כאן הנביא. מה הוא אומר? אומר הנביא, והבאתי אתכם אל אדמתכם, כן, לקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות. שלב הבא, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. מקלחת. מי יזרוק עלינו מים טהורים? ריבונו של עולם. טהרה. פעם שאלו את הרב קוק זצ"ל, שבהתחלת העליות, מי הם בא לכאן לארץ ישראל? היו חלק אידיאליסטים, אבל חלק אנשים שהיו להם מצוקות בגלות, במשפחה, כלכלה, בעיות משפחתיות, כלכליות, נפשיות וכל זה. והסתברו כאן כנראה לפני 100 שנה הרבה אנשים פרובלמטיים, הרבה בעיות. אז שאלו את הרב קוק, תגיד, תראה מי בא לכאן לארץ ישראל. כל הסולטה ושומנה של עם ישראל, אז היגר ממזרח אירופה לאמריקה, לאוסטרליה, לדרום אמריקה, לדרום אפריקה, כולה אלה המסודרים, נאמר. ומי בא אז לארץ ישראל? כל ה... איך אומרים? האנשים הלא מסודרים, אני אומר בלשון המעטה. אז הרב קוק אמר להם, בטח, ארץ ישראל זה ארץ מרפא, וזרקתי עליכם מים טהורים, לא בגלות, איפה? כאן בארץ ישראל. כל אלה שזקוקים להיטהר, והיום מסתבר גם אלה שבגלות צריכים להיטהר, אלה שהלכו לאמריקה צריכים להיטהר, הם באים כאן עכשיו לארץ. אני כבר, אנחנו כאן מכון מים, רואים את הילדים שלהם, את הצאצאים שלהם, כמה הם צריכים מים טהורים. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל תומותיכם, מכל גילוליכם אטהר אתכם. ומה יהיה? נתתי לכם לב חדש. לא מדובר על השתלת לב, מדובר על לב טהור, לב נקי. נתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. ההבדל בין לב אבן, לב אבן זה אדם לא רגיש, אדם שהוא לא, מה שנקרא היום, מחוספש, נוקשה. אנחנו אומרים, חי, מרגיש, מת, לא מרגיש. מבחינה, אדם עם לב של אבן זה אדם קשה. הוא אומר, הלב של האבן הזה יהפך ללב בשר, לב רגיש, אנשים עדינים, אנשים רגישים, אנשים טובים. יהיה כאן מהפך ליבי כזה, מהפך בלב של כלל ישראל, וכל אחד ואחד מישראל. ומה יהיה התוצאה הסופית? זה מעניין אתכם. והארץ הנשמה שהייתה שממה תעבד, תעבד בעין, זאת אומרת, יעבדו אותה, תחת אשר הייתה שממה לעיני כל עובר. ואמרו הארץ אל אזור הנשמה הייתה כגן עדן. מי היה פעם בגן עדן? מה, לא הייתם בגן עדן? וואי וואי וואי. לכו תטיילו בארץ, שביל ישראל, גן עדן, נפתח את העיניים, אתה הולך בארץ ישראל, איזה גן עדן, איזה ארץ פורחה. מה, אתם לא שמים לב, חבר'ה, נפתח את העיניים? יש ביטוי כזה בחז"ל, במסכת חגיגה, אמר רב יוסי, רואים ואינם יודעים מה הם רואים. אתה רואה ואינך יודע מה אתה רואה. אתה רואה את החיצוניות, אתה לא רואה את המגמה הפנימית, אתה לא רואה את הטוב שבתוך המראה. זה כמו שאדם מסתכל בתמונה במוזיאון ולא מבין מה הוא רואה. יבוא הצייר ויגיד לו, תשמע, התמונה הזאת, אתה לא רואה מה, מה מסתתר מאחורי הצבעים וכל הדברים הנפלאים כאן? לא, הוא לא רואה. למה? הוא לא למד להסתכל, להתבונן, לראות את התמונה. מישהו פעם ראה את ירושלים כאן? מישהו היה פעם בירושלים? רק אחד. מי היה כאן? היית בירושלים פעם? איזה עיר, איזה עיר, איזה יופי. אתמול, נכון. פתאום ראיתי את הרכבת הקלה נוסעת. איזה משהו נפלא. משהו נוסע ככה. שקט. בשקט. פי. אצילית. אתם שמתם לב לרכבת הקלה? משהו נהדר. לא ראיתם? איי, איי, איי. יש כאן שדרה ברחוב כנפי נשארים. שמו תקלים. שמתם לב בהתחלת כנפי נשארים. ועכשיו באו גננים ועשו מסביב לדקל פרחים ודשא. איזה יופי, איזה עיר כלילת יופי. לא שמתם לב? שמת לב? למה? רואים ואינם יודעים מה הם רואים. לא רק מבחינת היופי של העיר, אלא גם מבחינת המשמעות של העיר. ירושלים, עיר שחוברה לה יחדיו, מאות אלפי יהודים גרים בירושלים. אם רש"י היה קם היום מקברו והיה אומר, אומרים לו, תשמע, יש ירושלים, מאות אלפי יהודים כאן, עוד מעט מיליון יהודים יהיו כאן עוד כמה שנים, הוא היה אומר, לא, לא, זה, הוא היה פשוט מתחיל לשמוח כל כך, לרקוד, לא מפסיק לרגע לרקוד. הרי בדור ההוא היה, תחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, זה היה חלום, איזה מין רעיון ש... לא, היום אנחנו חיים בתוך החלום הזה, אנחנו נושמים את החלום הזה. וזה מה שאומר הנביא, הייתה כגן עדן, והערים החרבות והנשמות והנהרסות בצורות ישבו, וידעו הגויים אשר נשארו סביבותיכם, כי אני השם בניתי הנהרסות, נתתי הנשמה, אני השם דיברתי ועשיתי. מתי כותב את זה הנביא יחזקאל? לפני 2500 שנה בערך, קצת יותר מזה. ואנחנו היום נושמים את זה, חיים את הדבר הזה. ועוד הוא אומר כאן שבסוף הוא גם ירבה אותנו כצון אדם, כן? ועוד הוא אומר, עשות להם הרבה אתכם כצון אדם, כצון קודשים, כצון ירושלים, במועדיה, כן תהיינה הערים החרבות מלאות צון אדם, וידעו כי אני השם. אני רוצה להסביר מה זה צון קודשים, צון אדם. העם היהודי במהות שלו הוא עם ברוך ילדים. זאת אומרת, משפחות ברוכות ילדים זה הטבע של העם היהודי. הוריי זיכרונם לברכה, שהם גרו עוד בגלות, ובגלות לא היה קל. כל משפחה הייתה ברוכת ילדים. אני לא אומר שהיו שם, אבל היו 10 ילדים, 8 ילדים. זה היה נורמה של משפחה יהודית. ולעתיד לבוא, אומר כאן הרב, אנחנו נחזור להיות מה שהיינו. אבל אז בגלות היה תחלויות, לא היה בית חולים, לא היה רפואה, אולי מתו ילדים בדרך, היו בעיות. היום, ברוך השם, הכל, כמעט כל ילד, אפילו פגים, הם מחיים אותם, יוצאים מהם נשמות גדולות, כן? אז לעתיד לבוא, זה ידוע, כתוב בתורה שכל עם ישראל, דרקתי עליכם מים טהורים, נתתי לכם לב חדש, רוח חדשה, כמו שראינו. כולם יהיו ירא שמיים, שומרי תורה ומצוות, וכולם ירצו משפחות ברוכות ילדים. משפחה פחות 10 ילדים, תתבייש להסתובב ברחוב. אני היום רואה כאן בירושלים, לפעמים אני רואה זוג צעיר הולך עם איזה שיירה של ילדים קטנים. אני מסתכל אם אולי כולם תאומים, מה זה? מה קורה כאן? אומר לעתיד לבוא, אומר הנביא, כצון קודשים. עכשיו מה היה? כשהיו עולים לרגל, כל אחד היה מביא קורבנות לבית המקדש. והקורבנות האלה, כל אחד היה מביא כמה עשר כבשים, כמה פר, פרק, משהו, לבית המקדש קורבנות. עכשיו, נניח היו מיליון יהודים עולים מהרגל. כל אחד תכפילו עשר כבשים ועיזים, כמה זה מיליון כפול עשר? אה? כמה זה? אז תראו לכם איך נראתה ירושלים. הנביא יחזקאל אומר, היהודים בירושלים יהיו כצאן קודשי, אותו צאן, זאת אומרת, יהיו שם המון המון יהודים יהיו כאן בירושלים. ככה אומר הנביא, אנחנו לא רחוקים מזה. היו ימים בתקופת הרמב"ן כידוע, שהוא בא לכאן לירושלים, אומר, מצאתי כאן שני צבאים, וגם זה ברישיון נתנו להם כאן לחיות. והיום ברוך השם בלי עין הרע. צריך להודות לקדוש ברוך הוא על מה שאנחנו זוכים. עם כל התיאור הזה של הנביא יחזקאל, מתייחס כאן הרב קוק זצ"ל. בואו נראה את זה בתוכו. נשמת האומה תתעורר לתחייה. מעומק טיבה תכיר את כל מהותה. מה זה עם ישראל? מה זהותו של עם ישראל? מה המיוחד בעם ישראל? מה יהודו של עם ישראל? מתוך הגאולה נכיר בזה. מעוצם כוחה תכונן את סדרי חיי העצמיים. הרוח המיוחד של האומה, הרוח הטובה הזאת, הנשמה הטובה של עם ישראל, יקונן אמונת השם אלוקי ישראל בעולם, באנושות. הרי עם ישראל הוא עם קוסמופוליטי, אנחנו לא שוביניסטים. ישראל אורו של עולם. אברהם אבינו נאמר עליו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. והתחייה הלאומית היא מוליכה לקראת מימוש אותה הבטחה אלוקית לאברהם אבינו, וכל הנביאים מדברים עליה, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ואין צריך לומר בקרבה פנימה, פשיטה שהרוח הזאת תהיה בפנימה. אם היא לא בפנימה, היא כאן לא תהיה בחוץ. המורח והדלדול הכוח בגלות, שהיינו באמת עוד לפני השואה כאן אומר, השורר עכשיו מונע הוא את גאון האמונה מהופיע בעולם. הגלות פשוט הפכה אותנו לעצמות יבשות. זה החילול השם גדול הגלות. מעכב הוא את מהלך החי של המצוות המעשיות וקשר האמונה האלוקית אשר בתוכן מלהופיע בכל הדרו. גם קיום תורה ומצוות בגלות זה הצל של הצל של הצל של קיום מצוות ותורה כאן בארץ ישראל. מדוע? כי בגלות אין חיבור, אין עומק. אנחנו יותר עוסקים במצוות אנשים מלומדה. בעוד שבארץ ישראל כל מצווה היא חלק מההוויה הגדולה, היא חושפת לנו עולמות גדולים. אבל התפרץ הכוח הפנימי כהר פרצים. דיינו, הרב אומר, המהלך של הגאולה, כמו שבקפה עלינו הר כגיגית, הוא אומר, לא יעזור, את המהלך הזה אי אפשר לעצור. מהלך הגאולה הוא בלתי הפיך, הוא אומר את זה כבר לפני 100 שנה. ויבוא בעל כוחנו נעלה לארץ ישראל. מצד אחד, יש בחירה חופשית. כן, הוא אומר, יש כאן שני צדדים. אבל התפרץ הכוח הפנימי כהר פרצים. הר פרצים זה הר געש. כמו הר געש התפרץ. הר געש הוא בא מבפנים. כן, ואנחנו מיליוני יהודים. הרב כבר רואה לנגד עיניו אותנו, את הדור שלנו. ויבואו כאן לארץ ישראל מיליוני יהודים. זה מזכיר לי את העלייה מרוסיה. לא יודע, אתם זוכרים. הייתה שם חומה, איך קראו לזה? חומת הברזל. אי אפשר לצאת מרוסיה, אנשים היו תקועים שם. מסך הברזל, מסך הברזל. ובימים זה נפרצה, זה כמו סכר של נהר, נפרץ פתאום. ועשרות עשרות אלפי יהודים באו לכאן תוך זמן כל כך קצר. ובנו וקרוונים וזה, והיינו כאן שיטפון של יהודים. אותו דבר יהיה עם ארצות הברית בעזרת השם. אני מקווה שלא בחוסר ברירה, אלא מתוך ברירה. הם יבואו כאן בנהר שוטף, כאפיקים בנגב, כמו שאומר דוד המלך. ישוב השם את שיבת ציון כאפיקים בנגב. למה אפיקים בנגב? מי שמכיר את הנגב יודע, שם יש שיטפונות. אז כשיטפון של יהודים יבוא לכאן. והחיים הישראלים מתוך הכרח פנימי מצד אחד, אבל מאידך, מתוך הכרה חופשית גם יחד, מתוך רצון, בחירה חופשית. שני הדברים האלה ישתלבו. יעשו באותו הצביון הראויים להם. והצביון הטבעי להם, אשר יביא את התשובה הגדולה. כבר דיברנו פעם על התשובה הגדולה באחד השיעורים. תפתחו בבקשה בדף סמך ת' מדבר על בדף צדיק זין, סליחה, בדף צדיק זין, התשובה הגדולה בסעיף סמך ת', כן, התשובה הגדולה שתחיה את האומה ותביא גאולה לה ולעולם תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש שיתרבה בה. רוח הקודש יתרבה בה. אנחנו כל יום בתפילה מבקשים חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, וחותמים ברוך אתה השם חונן הדעת. מה זה הדעת הזה שאנחנו כל יום אלפי שנים מיליוני יהודים מבקשים דעת, דעת? אומר רש"י, דעת זה רוח הקודש. חוננו מאיתך דעת. אנחנו מצפים, מאחלים לרוח הקודש שלא תהיה רק נחלתם של בודדים, צדיקים מיוחדים, אלא נחלת האומה. האומה כולה תהיה במדרגה של רוח הקודש. וכאן הרב במאמר הזה מרחיב את המעמיק כמו הסוגיה הזאת של ריבוי רוח הקודש בעם ישראל. וזה מה שהוא אומר כאן, שהמציאות הרוחנית תשתנה, תהיה כאן תשובה גדולה. הצביון הטבעי להם הוא אשר יביא את התשובה הגדולה. הצביון הטבעי, הכוונה, קודם כל תהיה טבעי. קודם כל תחיה בארץ שלך בצורה טבעית, בצורה בריאה, נפש בריאה, בגוף בריא, גוף לאומי בריא. דרך אגב, גם גוף פרטי בריא. אני מעודד את התלמידים לעשות התעמלות. ומי שרוצה להצטרף איתי לחדר כושר, ברוך הבא. כן. ברוך השם, אני עושה התעמלות שם בחדר כושר. אני רואה את החבר'ה שם עם השרירים, אני מבסוט חלה. עם ישראל בריא. פעם יהודים לא היו, לא עושים ספורט. בגלות, היום ברוך השם. אנשים בריאים, אנשים חזקים. יש שם אנשים, וואי וואי וואי. הר של שרירים. מרימים 250 קילו, ככה. זה גוף בריא, הרב כותב באחד המקומות שגוף בריא של צעירי ישראל, בריאות הגוף מביא למקובלים גילוי מייחדים מייחדים, הם מגיעים לעולמות אליה, הכל זה אחד, נפש בריאה וגוף בריא. זה מה שהוא אומר, הצביון הטבעי, להיות טבעי, הוא אשר יביא את התשובה הגדולה, את התשובה מהאהבה. יש לנו כינוס בין כסל לעשור, תשובה מאהבה. מכאן לקחנו את הביטוי הזה אצל הרב קוק. יש תשובה מהירה, יש תשובה מאהבה. בלא שום נפילה חומרנית, לא לבטל את החומר, לצקת תוכן לחומר, לראות את את הגוף כערך מקודש, כי הגוף הוא הכלי לנשמה, אותה מבחינה לאומית. המציאות שלנו כמדינה חזקה, כלכלית, היא גם מגלה את הנשמה הגדולה של עם ישראל. לא זה על חשבון זה, אלא זה משלים את זה. כן. כי אם תשובה פנימית נובעת מעומק האמת שבאור החיים של הנשמה, אין להצטער כלל מזרמי הרוח הלאומי הטבעי ההולך וסוען, גם הקלקולים שהוא מקלקל במהלכו סופם לבוא לכלל בניין ותיקון. אני רוצה להסביר, הרב היה בתקופה כזאת שאז נשבו רוחות זרות כמו סוציאליזם וקומוניזם ואיזמים כזה והשכלה וכל הדברים האלה, שחלק גדול מאלה שעלו לארץ והקימו כאן את היישוב היהודי בארץ ישראל לפני קום המדינה, הם היו אנשים שהתרחקו מהשורשים, התרחקו מהיהדות. הרב לא נבהל מזה, הוא אומר לא, זה חלק מתהליך מורכב של נטישה של דבר אחד ובניין דבר חדש, אבל בסופו של דבר, אחרי שנעבור את התהליך הזה, בסופו של כל עם ישראל ילך בגדול בדרך השם, ילך בדרך התורה. למה המשל דומה? אני רק רוצה להסביר. מה, ראיתי פעם, כמדומני אצל הגאון מווילנה ראיתי את הדבר הזה. או, כמדומני. בכל זאת, המשל דומה לזרע. הזרע, כשאתה שם אותו באדמה, הוא נרקב. אבל בו זמנית הוא נובט. זאת אומרת, תהליך של התחדשות הוא מורכב, הוא לא פשוט. כמו שהזרע, חלקים מן הנרכבים, אבל קם דור חדש, בא נבט חדש, בא עולם חדש, וכמו שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן, בונה עולמות ומחריבן, רוטציה, חילוף חומרים, מה שנקרא. ככה מהדור הזה, הדור שאנחנו בעצם נמצאים בתוכו, יש בו משבר, אי אפשר לעצום את העיניים, לא לראות את הקלקולים ואת הריחוקים וכל, אבל זה חלק מתהליך של צמיחה, של בניין מחדש של עם ישראל, אחרי 2000 שנות גלות, שהיינו בחושך, היינו עצמות יבשות, אנחנו קיימים לתחייה, זה כרוך במשברים, בוודאי, בוודאי. אבל מכל הדברים האלה, בסופו של דבר, עם ישראל יפרח ופורח, ואנחנו נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. כן, מה רצית?
זה לא שום נפילה חומרנית, מה אמרנו?
זאת אומרת, נקדש את החומר. החומר בעצמו, כן, הגוף הוא בסדר. לא צריך לקמת את הגוף בשביל זה. עד רבה. הרב אומר, לקדש את החול, לגלות את הקודש שבתוך ההוויה החומרנית, שלכאורה היא עומד בסתירה, היא לא עומד בסתירה. יישר כוח, תזכו למצוות, חבר'ה. אשריכם הטוב חלקכם.